של יצניות עם תשובה. הרמב"ם במפריע הזו מופיע בשני הקשרים. אחד שראיתם פשטות מובן, אבל שסמכותו של הרמב"ם ניצבת מגבה לשתי התבטאויות. פרק ראשון בהלכות תניות מתייחס לתניות על הצרה. בהלכות ראשונות צורת ציבור לבוא כמה הלכות למצוות יחיד. בכל אופן לא מדובר שם בתניות קבועות, לא ברואה מסוים, לא מסיבות מסוימות, אלא תגובה הצעה, אמונה מסוימת, שכרה ועונש. זה המפגש הראשון שיש לנו ברמב״ם, מתנית תשובה. אבל גם אחרי שקראנו את זה ברמב״ם, היינו יכולים לחשוב שהדברים האלה נכונים כתגובה שמתחייבת ומתבקשת לצד תפילה, כחלק מתשובה, כחובה מתמדת, כתגובה הולמת לאיזשהו אסון כבר מתחולל, או שעורב דבר בפתח. אבל אנחנו חושבים, האם בכל שנה, ב-17 בתמוז, עורב דבר איזה אסון פוטנציאלי? אז הקרל, במקרה שעשה בתמוז, בשנה מסוימת, כל יום שאנחנו רואים את זה מתקשר עם סכנה. אבל גדול, זה חלק מלוח השנה שלנו. לעם ישראל יש תופעה מוזרה, לא מקובלת במאות העולם. כמו שהעולם יודעים לחגוג את הניצחונות, לא את ההפסדים. עם ישראל, מתוך תפיסה והבנה והפנמה של התהליך ההיסטורי, כפי שהוא בא לידי ביטוי בזיקה הייחודית, בקורות הייחודיות של כנסת ישראל, כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו גם ניצחונות וגם הפסדים והנציחים. אבל עדיין אנחנו חושבים, לא מיני שנה, אבל לא בחילות שלם כזה. בא הרמב"ם מתחילת פרקים בחותניות, ושם הוא נותן לנו להבין לא על התניות האקראיות כתגובה, בתגובה על אסונות פוטנציאלית או עכשוויים, גם בתניות הקבועות באות אלינו, מחייבות אותנו כתזכורת מעשי אבותינו, מעשים שלנו, כתזכורת על עוול חטאים ופשעים שעברנו, כמובן גזרז לתשובה מיידית ועד כמה שניתן עקיפה. אבל מסוימת, מי שמתבקש להביא שיחה ואחד מאותם מועדים, אחד מאותם מתניות הקבועות, בעצם העובדה שמדובר בשינוי הדברים מדי שנה, עוד כמה תעניות, חצי תריסת תעניות כמעט, גם קצת מתקשר לבחור נושא, על פחות או יותר, לוח השנה חוזר על עצמו, המסרים, השדרים, פחות או יותר שגרתיים, אדם מתקשה לא פעם לבחור איזו נקודה ספציפית, אותה להדגיש, אותה להבליט. אבל לעתים מזל אדם, מזלו, שנדבר שלא רק שיש גורם אחד ספציפי שמנחה, כאילו הוא עומד לנו, הנה יש נקודה של לוחצת, שדוחקת, שחייב לטפל בתקווה מיד. ואז יכול להיות שמצד אחד תחושת הלחץ והדוחק מדכאת. מצד שני, שאדם לא צריך לחשוב יותר על המידה, אלא רק להתבונן בסביבתו ובתוכו ולראות באיזה מידה, באיזה כיוון, כמה תופעות, כמה נקודות, אולי באקראי, עבודה שלו באקראי, עבוד יחדיו כדי לחדד ולחבב את המסרים המי ששומע ומי שמדבר. כמובן שהשנה, כשעשה בתמוז, מהסתם כך יהיה בתשעה באב, אגודה כזו שגורמים חיצוניים ופנימיים כאחד, מתוססת לנגד עינינו, תופסת את דמיוננו ומחייבת למצפוננו. חלק מדברי דברים שהם ממש אקראיים, חלק מהווי החברתי והפוליטי והכלכלי שבתוכו אנחנו נמצאים כיום, וחלק מדובר בדברים שהם חלק בכל זאת שייכים למציאת השנה, כשבשבילנו יושבים בית הכנסת, בית המדרש, הכוונה היא קריאת התורה. ושמתברר שדווקא המועד הזה הוא מועד נוח ומתבקש לדלות מהפרשה שאנחנו אמורים לקרוא, שקראנו, שנקראתי בעוד כמה שבועות. כל אלה בוקר ועולה נושא אחד, והוא פחות או יותר כללן. נושא שיש בו שני מרכיבים שונים. נקודה אחת שיותר ממוקדת, ושנייה שיותר מקיפה. ממילא אנחנו נתקלים לצערנו הרב בתופעות קשות, כואבות, בוקות ועולות וכיוונים שונים במרחב הלאומי, בארץ ואולי גם כמחוצות. נקודה אחת ספציפית, וישיבה צריכה תיקון רדיקלי ובסיסי. באותה נקודה, החל מנוף יותר כללי, שהטיפול הוא טיפול שורש לגבי מרחב יותר גדול. כאן בזמן האחרון, על מאבקים שהיו במדבר, בספר במדבר, משה רבינו סביבתו, אחרי לקראת סיומת פרשת בהעלותך, הגענו לתת את פנחס, אבל בפרשות הראשונות, ובמצעי הדברים, נחזור על הדברים ועל אותם מסרים. פרשת השבוע, אנחנו נקרא בפנחס, נקרא דבר שקצת הפליא אותנו, אבל שהפסוקים מחדירים את המסר ואת הערך אם לא עוצבה ולא הכיתור. עד כמה שדבר הזה מפליא אותנו, כך מכיר נאמר בפסוקים, וחזר בכמה מקומות, חידדו את זה במיוחד. כשאנחנו חושבים על פנחס, סוסיאציה מיידית, מי שיראה אותה באמצע הלילה במיטה, אמר לנו נחשוב. פנחס, כנראה הגדול, פנחס זה אליהו, פנחס זה שיודע להתרוצה, לא, להטיף. משה רבינו, למה הוא לא עושה שום דבר, והם כולם בוכה, משה רבינו כשנתפס חרדה וחולשה. כאן נאמר במדרש שמשה רבינו לא נכנס לארץ, לא, או בכל אופן לא רק, בגלל הנבואה בפסוקים אשר בעלתם בי וכולי, אלא בפני שנתפס חולשה ולא ידע להגיב במשבר של בנות מואב. אז זו הייתה אמורה להיות האסוציאציה הראשונית שלנו. זה המסר שבסוף פרשת בלק. אבל כשאנחנו מגיעים לתחילת פרשת פנחס, הדגש הוא לא על פנחס מחכה ריב ומדון, פנחס מניף את חרב הקנאות, אלא השיב את חמתי, ביתי שלום, אמנם שלום קצת מקוטע, יש הוו, וו קטיר, אלה הערכים. לא יודע בקנה אחד, אם דברים שרשומים במקומות אחרים, בספר יהושע, שם פנחס פוסט-קנאי מתגלה לעיל עינינו, המנהיג החברתי, המרפאת לעשות שלום לעיל עם שמתקשה להתיישב בצורה מסודרת בארצו החדשה. בריתי שלום. אז כאמור, אנחנו קצת מתקשים להקל לעומק את החיבור, את הצירוף של פנחס בשני צדדיו, פנחס הקנאי ופנחס בריתי שלום. אבל השורה התחתונה היא מזור של הקדוש ברוך הוא. מעבר לסיפור ששומעים על הפסוף פרשת בלק, הדיבור הישיר של מפי הגבורה, השיב את חמתי, פרשתי שלום, לא, ולזהו אחריו. ויש בכך, משום הבלטה, שאותה מילה, אותו ערך של שלום, שמוזכר במוקד הזה, אבל רק עם מוקדים אחרים. מהם התורה עצמה, מהם שמוכרים לנו מקורות אחרים, אם מבחינת מאורעות היסטוריים, אם מפאת קביעת הערכים שחזר במדרשים. וכאן אנחנו מוצאים שהתייחסות לשלום בשבועות האלה לא רק נקודה של צצה ועולה כבי פנחס. אם אנחנו חוזרים לאחור לפרשת קורח, שם יש עיבוב של כמה נושאים, אבל ברור שעניין שלום הוא מרכזי. איך שלא נפרש את הפסוק ולא יהיה קורח עד עתו, האם מדובר באיסור, או מדובר שאדם צריך להתראה בצורה כזו שלא יצא לו, התוצאה לא תהיה לקרוא בחד הטוב. אבל בכל אופן פרשת קורח, לצד השמירה על קדושת כהונה, קדושת כהונה שלפי פשוטו של מקראות משתמע שהיא כמעט ונוצרה על ברכי פרשת קורח. מאחורי של קורח היא זו שמולידה התרסות בפרשה כאן, החבדה על מתנות כהונה, על איסור זר בקודש, מערכת שלמה של יסודי יסודות של סדר זרעים וסדר קודשים. ובסופו של דבר, הכל מתרגם בגופי הלכות, ולא איזה מהפכה פוליטית טובה שקובעת מקביל לזה. אבל הדרך שסוללת את המהפכה הזאת היא דרך השלום. והגמרא בסנהדרין, בפרשת הביא, כל מי שמחזיק במחלוקת, אוי ואבוי לו, נחזור לזה אחר כך. מחזיק במחלוקת זה קורח. והמסר כאן הוא בצד אחד שמירה על קדושת מקדש והתבורה לכהנים ולוויים על פעולה במקדש מצד אחד, מצד שני הדרבוציה המוסרית והאדמיניסטרטיבית, הרביקה מוסרית, שמתוך זה שאתה מחזיק במחלוקת, וזאת קריאה אחת פשוטה, ולא יהיה קרוב אחד דתו, בין אם מדובר בלעב, בין אם לא, רב לא מונה את זה, אבל המסר והחשיבות של שלום, זה חוזר לתודעתנו. אז אם אנחנו חוזרים לקורח, נעצרים ליד פנחס, ומתחילים לחשוב על פרשיות בספר דברים שעוסקו במלחמה ושלום, ושבמוצעת המדרשים על ספר דברים, אנחנו רוצים דברים מפליאים, רדיקליים, והכי אלה ביותר. רק הגורמים האלה, הגורמים האלה לבדם, יכלו כבר לעשות את המלאכה עבורנו. ונראה קצת מזה במדרשים בהמשך. אבל אסוציאציות עם שלום לעומת מחלוקת, אהבה ואהדה לעומת שנאה ושנאת חינם, היא חלק ממורשת הימים האלה בזיכרוננו מכאן ועד דנה לגבי האווירה שחז"ל ציינו שהמיט האסון על עם ישראל, אם כעונש, אם כתוצאה מכישלון לאומי והיסטורי, ואם פה ושם אנחנו זוכרים היטב מאורעות שאפיינו את האווירה הזאת. ומצד אחד יש לנו דברי חז"ל שבית ראשון חרב בשביל עבירות חמורות, בית שני בגלל שנאת חינם. הרי שיש סיפור אחד שמגלם את שנאת החינם הזאת, וזה מחלוקת ברבי יוחנן בן זכאי והסיכריים שבזמנו וגומו. ומה אם לא שנאה הניעה את אלה שרצו לפגוע ברבי יוחנן בן זכאי? ומה אם לא הסיפור הזה מסמל ומתמצת לשאיפה לשלום פנימית ובינלאומית באותה תקופה. וכן, לא רק הפרשיות בתורה שאנחנו קוראים במקרה בימים אלה, אלא מאורעות היסטוריים שאנחנו נזכרים בהם, הם מוסיפים קומה שנייה לתודעה הזאת. התודעה הזאת, יש שבוע לפני כן שני רבדים. עובד אחד, שיהיה לשלום ספציפי כערך. חז"ל יש המון דברים מאוד מרחיקי לכת במדרשים שאומרים שפגיעה בשלום גרועה מאשר עבודת כוכבים. הם שמציינים סיפורים בקשר שבין סיפור עם אישה ובעלה, איך שהצורך לגאול אותה גם בחשבון הלכות המסוימות. מדרשים שמזכירים לנו, מי שמכיר את התשובה, תשובת הרמ"א, שמוצעה לעבור לא רק על איסור בחירת שם הקדוש ברוך הוא על המים, הכל לאו בתורה מותר לעבור למען השלום. אני לא פוסק את זה לך למעשה, אני רק אומר שזאת הדעת דעתו. ובמדרש מוסיפים לא רק מפריקת השם על המים, שזה מה שהופיע הגמרא בפסוקות חנוכה, אלא הנה שהפסוקים מצטטים דברי שקר, או שם המדרש, דברי ודאי, שהאחים, פסוקים גדולים ניבר, קוראים אותם, שהאחים באו שיקרו ליוסף, דברי ודאי. ובמקומות אחרים מופיע שם גם שבהמשך, ציונים אחרים של דברי ודאי, כשהיה רבי יוסף ואחיו, ושם עבודו גבוה גם כחלק מהתרגיל. כאן זה כבר עניין שמצד אחד להרים הנס חשיבות אמת, אבל שיש אמת ועל האמת. מקריבים את האמת הצרופה על מזבח השלום. אבל לא רק זה. באותו בציאות המדרש, בדברים, יש דברים מאוד מחכי לכת, מאוד פרובלמטיים מבחינת הפן הלכתי הצרוף, השמובנים היטב כשאנחנו עוסקים ברצף הערכי המוסרי של עצמו, ובהמשך אנחנו כמובן דבקים בכל קוצו של בהלכה, בהמשך מתמודדים עם שאלת ההתייחסות שגורם אחד, מרד אחת ומרד אחת. הנה מדרש שמדבר על דוד שעושה משפט וצדקה על כל עמו. אז על זה הוא זוכה ציון גבוה בחז"ל. בגמרא בסנהדרין, הסוגיה של פשרה, איך זה דברים פשרה, משפט וצדקה, רק בדרך הפשרה. בדרך שאבסולוטית זה לא הולך. אז בגמרא בסנהדרין נאמר, ואיזה יוסף משפט וצדקה יכול לאמור, משפט וצדקה זה דרך הפשרה. במדרש שם כתוב אחר, משפט וצדקה של דבי יוסף יכול לאמור, זה משפט כערך חברתי ומוסרי, צדקה כערך חברתי ומוסרי, ולא הגילום, הסיבוב, הווריאציה של משפט וצדקה שמצוגם פשרה. פשרה מעלה את השאלה אם יש משפט אין צדקה, אם יש צדקה אין משפט. אז המדרש, שלא כמו הגמר, מבין שמה מדובר במשפט וצדקה כשל עצמם. מה זה אומר לך? משפט וצדקה? איך הם עומדים מול הקורבנות? אני אומר שם במדרש כדלהלן, קורבנות מחפים רק על שוגג, לא על מזיד, רובם ככה. המדרש מתייחס לרוב, משפט וצדקה, קורבנות מחפים רק על שוגג ולא על מזיד, משפט וצדקה מחפים, לא ברור, ברור זה אישי, ברור מהחברתי, יש לנו את זה גם בשניהם. בין בשוגי, בין במזרח. וביטוי מקביל, אותו מדרש זה מתחילת כי תעשה. מש... שבת צדקה היא שקורבנות מועילים בעולם הזה, לא בעולם הבא. שבת צדקה מועילים גם בעולם הזה, הן בעולם הבא. ככה מדובר כמובן לא בהכרח, בשלום, במובן הצר. המדובר שלום כמוקד מרכזי ואבן יסוד, המערך המוסרי הכולל, שמשפט וצדקה יש להם מקום מכובד ביותר בתוך היסוד. יש דברים גם כאילו סיפורים מוכרים. מדרש מופיע במקום אחד, בתחילת פרשת חוקת. גם זה, פרשת חוקת גם כן, פרשה ראשונה עוסקת שם פרשת פרה. שבא אחר כך זה עוד פעם, ריבות ומחלוקות. שם נאמר שב... דתו של דוד, זה משוזר במדרש שם עם פסוקים פתילים. דתו של דוד לא היה תינוק אולי ממש שלא, מדם הבאר שבע בכל הארץ לא היה בקיא בפיוטי פרטים בלכות טהרות. ואף הפי כן, למרות הקיומת המפליאה הזאת בשביל הלימוד, היו מנצחים, מפסידים, לא לכמה. אותם גאונים בעילויים. איך זה היה? כדי שלא נזהו בלשון הרע. במדרש אומר שם שדוד היה מתפלל עליהם, שקדוש ברוך הוא ירחם עליהם ויאפשר להם לנצור במלחמה. אבל אם אפשר לשון הרע, מקבלים לשון הרע, מפרסים לשון הרע. נשאר תפיל דוד עם התפילה ועם הצער. וניתן להרחיב את הדיבור על וריאציות של הנושא הזה. אני רוצה להמשיך לעבור מהמדרש. מי שלא סומך עליי, אפשר לצום את דיבור, להוספים למיניהם שעושים בנושא הזה, אין השלום של עצמו, הם משפט וצדקה כתשתית יסודית של ערכי מוסר חברתית. כך עוד דוגמה מוכרת, אשר היה לחזר להגיד, למה אנשי פלגה, תואר פלגה, זוכים לטיפול שונה מדור המבול. זה משתי רמות. משתי דבר מבול, היהודים, מה הייתה הבעיה שלהם? קיבלה את חמאס, זה מצד העוול שבדבר. הגמרא בסנהדרין אומרת שנגזר דינם, אלא על הגזל, אז החטא מפורש ועונש הוא טוטאלי, חוץ מנוח. דור הפלגה, זה ימים אחרים, דברים אחרים. מה הדברים האחרים? הייתי פה בלימוד, הייתי פה משהו אחר, איך נדע? והעונש שלהם פזרו, צריכו ללמוד פילולוגיה כדי שיוכלו להשיג מעמד. וחז"ל עומדים על כך ואומרים, בשני דור הפלגה הם מלוכדים, מאוחדים, דברים אחדים, דברים שמאחדים גם כן. שדור המבול, איש דור חיים בלאור, זה החמאס. אני רוצה להתייחס גם כן לנקודה שהזכרת אותה לפני כן, צריך לחזור אליה. כולם מחזיק במחלוקת. בסדר, כי הוא זיין. מדברת על מה גורלו שמי שמחזיק במחלוקת. שם שהוא מנוע מכל מיני דברים טובים. אני רוצה איזה כרגע ממש לא כיף כאן שהם מחזיקים במחלוקת. לא מרעב, כפתי מחלוקת, עובד בלעב, שנאמר ולא יקרו אחד אותו. רש"י אמר, ראו להצטרע, כתיב יחב יחב שלו, כתיבתם ביום השם לו, או דורנו על ידך וחק יחב. דורנו דברים ברורים, שלא ברור מה זה מחזיק במחלוקת. כאן נתקלים בשאלה שבשבילנו, במציאות המודרנית, הפוליטית, מביא יותר מזה במבוכה, המבוכה שחס וחלילה שנרים ידיים בגללה, לחפש את הדרך כיצד לצרף ולשלב ערכים שונים, הערכים השונים יונקים באותם יסודות, באותו צימון, לעולם מוסרי יותר טוב מזה שאנחנו נמצאים תוכו. עושים מחלוקת סיבל היתר, אם אני מבין נכון, זה לא שאדם נתקל במחלוקת. יכול אדם להיות ילד טוב ירושלים, אם השכנים שלו הם אריות טורפים, אפשר לו להתקיים ולפעול ולקדם מבנה חברה כפי שצריכה להיות קיימת. אז אם אדם נתקל במחלוקת. אבל אנחנו מכירים היטב, מי שמחזיק במחלוקת, אדם ש... הוא לא הילד טוב ירושלים, הוא הארי. הוא מחפש מחלוקת. אדם אגרסיבי, שטלטני, מזלזל בצולת, מנפנף בו ידו, המחויבות כלפי הזולת, הם מצד המשפט, הם מצד הצדקה, הם מצד השמירה והטיפוח של השלום המיוחל. אז אמרתי לפני כן, המעמד ההלכתי של הנקודה הזאת לא ברור, אבל הכיוון ברור למדי. אלא שיש לנו כאן בעיה, בעיה היא מצד אחר לחלוטין. אציין ממחה בגמרא, אבל זה אקסי המזליג בשביל שמרים. הגמרא היא ביום אנחנו חוגים בו, אומרת שאדם שתלמיד חכם, שמאפיין אותו זה שהוא נוקם ונוטה כנחש. אנחנו מכירים כמה תלמידי חכמים כאלה. נוקם ונוטה כנחש. ראשונים כמובן תהו את זה. זה מה שיש לדבר גם לתלמידי חכמים אידיאלי? נשק ינחש. אז הם מסבירים שיש לעתים הזדמנויות מציאות חברתית והיסטורית תחלוצית ביסודה. ואם אדם נשכב על הבריקדות ונזז, ונותן יריבים מימין ומשמאל לטרוף אותו, לפגוע בו, להשתלט עליו. יכול להיות שהוא תורם משהו, הוא לא מחזיק במחלוקת, הוא לא רודף צדקה ומשפט, הוא לא רודף חלילה אגרסיביות. בינתיים דברים אחרים שחשובים לו בעולמו הולכים ונרחבים. הגורמים האחרים יותר נועזים, יותר שלטנים, יותר אגרסיביים. מה שבא יותר גבוה ביומה זה לא חלילה כפי שמירי מסביר, אבל זה אנחנו יכולים רצים להבין את זה. לא חלילה טוב שאדם יהיה נשך כנחש. ישנם מצבים שמחייבים שאדם יצא מכוך הכשלום ומחייב המלחמה, ואז לעתים במגינת ליבו, בצער, אדם צריך שיהיו לו גם מקומות הנפש, לחזות עולם או דת פציפיסטית, מקומות הנפש להיאבק למי שרוצה לטרוף אותו, לרמוס אותו. אבל יש להניח, כפי שעושים את זה אמיר יעל אתר, שהמצבים כאלה הם לא שגרתיים, הם לא מדי יום, לא מדי חודש, אבל הם חלק מהמתחת החיצים שיש תמיד חכם גם כן, ליל מצור, ליל משבר, שיודע לכאן להתמודד כצד יעבד. אז זה כשלעצמו, אפשר להבין, בתנאי שאנחנו נגביל את זה למצבי משבר נדירים ולא שגרתיים. אבל יש גדות אחרות שאולי מכניסה אותנו קודת, אם תרצה, שבה התנגשות בין ערכים חלק מלחם חוקנו, ולא איזה מקרה ארעי שתובע מאיתנו כוחות הזרבים. כאן אנחנו חוזרים לפרשת קורח. פרשת קורח, פרשה דרמטית ביותר בתורה. אבל התאמה מלאה, כפי שדמוקרט מושבע ומובהק ורוצה לראות, אין שם. קורח, מותר 50 איש שלו, חבורה אליטיסטית כשלעצמה, נתבעים ונדרשים לקבל סמכות, לבלוע עמוק, לבלוע קו צפרדעים, להכיר שיש את זה בזר לבין כהן. בחנר, אז בנקודות מסוימות יש ביטויים בחז"ל בשורה הלכתי, הלכתי הצירוף, שקצת ממתן את הדגש הזה על כהונה ומעמדה בפן אריסטוקרטי שבעבודת השם. אבל לא, זה בעדיפות שניתן לכהן בתחומים אחרים, לא בתחומים של עבודה במקדש, אלא בתחומים של הצלה, המשניות בסוף, בעשרת הוריות, שם אפשר להציל רק אדם אחד או שניים, בשביל זה המצב, בסביב מה שהיום נקרא טריאז', שני מסילים. אז משניות שם, בונות פחות או יותר על פרשת קורח. דהיינו, שאם יש לי אפשרות להציל את ישראל, לכהן, לוי, אני אתן ליוחסן, שאתה בזה אהרון, לקבוע את התור. אבל אחרי שהמשניות קובעות כך, בשורה אחת בגמרא, מקעקעת את כל המבנה. המצא תמיד חכם, קודם כהן גדול עם הארץ. מה שנאמר כאן, זה לא רק דאונגריידינג של כהונה. זה דאונגריידינג של כל מה שאיננו שייך לערכים תורניים, מוסריים, הלכתיים, אלא הם מדובר בערכים שהם פרי מעמד אקראי שאדם זכה לו בירושה. אז מה שנאמר במשנה האחרונה שם, זה שאנחנו לא רוצים או נכונים לחיות אך ורק לפי גורמים כאלה שאין להם משקל סגולי רוחני, תורני. אולי נחפש משהו אחר, למדנות, זכות בתורה לעומת זכות בעבודה במקדש. אבל מעבר לזה, השורה התחתונה באותה משנה היא שאנחנו בודקים את האדם, לא בודקים את תעודת הזהות שלו. זה מה שנאמר שם. כך נוהגים גם כן הלכה למעשה, כשדברים תוארות. אבל כשאנחנו לא נמצאים במצבים של סכנת חיים לאדם, אנחנו נמצאים במגרש החברתי הפוליטי, פה אנחנו נמצא את עצמנו במידה מסוימת ששמעת יותר במבוכה. אנחנו כחלק מהנוף המודרני הכללי, יש לי לא אומר אידיאליזציה ולא אומר התמכרות, אבל הערכה לרמה מסוימת של דמוקרטיה, מידה שתאפשר איזון בין הערכים ובין קבוצות, שתאפשר מידה מסוימת של קבלת סמכות, לא איזה הפקר, אלא קבלת הכרה והערכיות. ‫אחרי שאנחנו מסתכלים על מה שמסביבנו, ‫אז מבחינה אידיאלית, ‫אם רוצים שכל המפלגות ‫תתנהגנה בצורה הוגנת, ‫ישרה וצודקת, ‫כל אחת נציג של משפט וצדקה ‫ישר מדוד המלך. ‫ובתוך זה, גם אז היו מסוגלים ‫לנהל איזה משחק, משחק פוליטי, ‫או פוליטי בהגינות, ‫ביושר, בהקראת זכויות הזולת, ‫בהקראת זכויות עולם של ערכים מוסריים. ‫אז זה טרם זכינו. ‫מה שבמיוחד בימים האחרונים זכינו, ‫אם אפשר להשתמש במילה זכינו, עם עדים וערים לדברים ש... תת ביקורת בכל מובן, לפי כל סטנדרט. גם מבחינה הלכתית, גם מבחינה מוסרית. אבל זה בשבילנו אתגר. אתגר הוא אם אנחנו מסוגלים בתור חלק תהליך תחרותי, שם יש אינטרסים מתנגשים ומתנגדים, ואינטרסים שהם יכולים לגיטימיים. אם ש"ס רוצה שיתקבל הרבה יותר כסף בממשלה, כדי שתוכל לפתח את הממשלה, אפשר לפקפק בהגינות איך זה נעשה, אבל נניח שהם מונעים משהו חוץ ממוטיבציה אמינה וישרה, אין סיבה לכך. מי שרוצה לקרוא את כל החתונות, מי שרוצה להיות גם שוחר שלום וגם בעת הצורך נוטה כנחש, מי שרוצה לטפח, לחנך ולהדריך ולפעול ולחיות, הפי סטנדרטים של משפט וצדקה, לא ברמה של בית משפט עליון כאן, אלא ברמה של בית משפט עליון שחזר. יהיו הפשעים. והפשעים הם בשני מובנים. א', מפני שאחרי שאדם עולה על המגרש, הוא מגלה שלא כל השחקנים הם כמותו, ושמי שרוצה שיהיה חברה מנוהלת ומודרכת על פי ערכי יסוד מוסריים, צריך להשקיע בזה. השקעה במיוחד היא בשאלת הנכונות והיכולת ליטול חלק בתהליך הזה, לא רק על המגרש של עצמו. העובדה הזאת מנגשת, לכאורה, בשתי רמות, בדברי גמרא בעבודה זרה בסוטה. עכשיו סרטים פסוקים במשלי, שמהם יוצא שככה, שיש אדם שאין לו נתונים הדרושים מבחינה אידיאלית, הוא לא בשל מבחינת בגרות, הוא לא בשל מבחינה מוסרית, הוא לא בשל מבחינת התבססות לתורה, הוא לא בשל מבחינת סדר העדיפויות שיש לו, סולם העדיפויות. כל הדברים האלה הוא חסר, והוא קופץ, בגלל שהוא רוצה להיות פעיל ולנווה את החברה כמו שהוא רוצה, זה ליקוי מסוי אחד. ובמצוות שצד שני, אדם שחבר לו מבחינת המאמץ, מבחינת האינטרס, מבחינת האמונה בדרך הדמוקרטית, שבין כל איזה מצב זה שום דבר, אז זה שדים שיחי ישמור לו את הראש. זה חוסר אחריות מסוג שני. יש חוסר אחריות כשאתה לא ראוי, ואתה קופץ בראש, נזכור, יש חוסר הכי מסוג אחר, שאתה ראוי ולא מוכן לקבל את האחריות לפעול בה. שנאת חינם שהחריבה את הבית השני, היו שני מרכיבים. המרכיב אחד פשוט, שנאה, טינה, שאפיינה את היחסים של אחד עם הזולת. לא קשר בעת הסמכות ומוסר את הערכים. אבל משתמש, הנקודה השנייה הייתה, אבל לא שנאה במובן המצומצם, אבל שנאה בחוסר הזדהות, ובקציצה בנטיות שיש בה כדי להרוס ולו בצידי בשבע הטייסה להרוס את המבנה שהכים עמלים ומקריבים כדי לקדם אותו. ודווקא בני עלייה לא כל אחד ירצה או ראוי שירוץ לכנסת. אבל שבמידה והאדם חי בתוך חברה, שיבין את המשמעות שהשתתפות נכונה ואי השתתפות לא נכונה. שני הכיוונים, הכיוונים רפודי אחריות. אבל אוי לאדם שמנזה לחלוטין מדאגה לטובתה וטובתה שהחברה שבה הוא נמצא, ואוי לאדם שעד כדי כך משתתף, שרוצה לרמוס ולדרוס כל מה שבדרכו כדי לקדם מה שנראה לו כפתרון המשיחי האידיאלי האופטימלי. שעד הסמכות בהקשר זה כבר בעיה. הוא בעיה בשתי רבועות. אותה גמרא בעבודה זרה שהזכרתי לפני כן, הרמב״ם מופיע בשני מקומות. לכל דעות, במעמדו של יחיד מול רבו. ושם הרמב״ם גולל שרשרת של דרישות ותביעות, היום כמעט אין מי שחי לפיהן, אבל הניסוח כל כך חד, כל כך חריף, שמשהו, מה שיש שם, גם אחד לא מתקשר כל פרט ופרט לאמץ ולהתקשר עם האנשים, אבל האווירה והחרדה שיש לאדם לפני רבו מובהק, עכשיו נדבר ברבו מובהק, דומיננטית. יכול סנהדרין, פרק ח', שמרם עושה אותן גמרות, מדבר לא על אחד שאיך הוא צריך להתייחס לספר רבו, רבו מובהק, אלא כיצד אדם אמור לתפוס מקום במגרש החברתי. מי ראוי להיות דיין או ראש בית דין ומי לא ראוי. אברהם משתמש בלשון חריפה, אומר שהמוטיבציה שמדבנת אנשים במקרים האלה היא מוטיבציה של רשע, אדם רשע וגס רוח. הכל בא מגס רוח, מגאווה. כאן רמב״ם שם. יש שתי פרשיות, כל מכן מדובר יחס רב לתלמיד לתלמיד הרב, כל מכן מדובר על יחס אדם לחברה בתוכה הוא נמצא, באיזה מידה הוא מכתיר את עצמו בקראת התורה, ולובש איצטלה של רבנן שעוד לא ראוי לה. אבל בני תורה, רבויי וספויי ערכים מוסריים, שלובי זרוע עם ערכים הלכתיים, הזהירות לשני הדברים מבקשת. אל לנו לצא מן המשחק לחלוטין, ואל לנו להיכנס אשר טובים במים הגורים. בימים אלה, שערך השלום ובשלת הצדקה, המודעות למרכזיות ולערך ולחשיבות, שלובת זרוע עם ההלכה, שאחריות מוסרית, בימים אלה, חובתנו כבני תורה, תושבי בית המדרש, גם אם כיום אנחנו כאן בבית המדרש, בתוך המגרש הפוליטי החברתי נהיה בעוד 10-20 שנה. אבל לטפח את האחריות המוסרית, את האחריות ההלכתית, את האחריות הציבורית, זה צריך כבר לעשות היום. זה חלק מה ש17 בתמוז השנה מציע לנו, דורש מאיתנו, אחרי מה שאנחנו ככלי קיבול צריכים לראות כחלק מהתשובה הייחודית ששבעה עשר בתמוז תשע"ג.